מכוונים משם.
אני אדאג לך.
ערב טוב וחנוכה שמחה. הגמרא במסכת שבת מביאה את הברייתא במגילת תענית. מהי חנוכה? ותנו רבנן בכ"ה כסלו לומד דחנוכה תמניה אינון שמונה הם, שלא, אני אקריא ישר בעברית, שלא לספות בהם ולא להתענות בהם, שכשנכנסו יוונים להיכל תמרו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולמצאו אל הפח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת, קבעום ועשאום, ימים טובים בהלל ועודה. מה שנראה למשתמע מן הברייתא, שנס חנוכה למעשה מורכב משני ניסים שונים. נדבר בתחילה על הנס השני, בגלל שבו אני מתכונן לומר רק מילים ספורות, ונתרכז יותר בנס הראשון. הנס השני הוא העובדה שפח שמן אחד קטן הספיק לשמונה ימים. מה משמעותו של הנס? נראה לי שעל פניו הנס הזה מקביל למה שקרה גם בחנוכת המשכן, שנאמר שם כי היום השם נראה עליכם, ואז נאמר בהמשך וירא כבוד השם אל כל העדה, ותצא אש מלפני השם ותאכל את העולה ואת החלבים, וירא כל העם ויראונו ויפלו על פניהם. כלומר, כי היום השם נראה עליכם, זה התקיים ממש כמו במעמד הר סיני, שנאמר שם, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. גם כאן, וירא כבוד השם אל כל העם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל את העולה ואת החלבים, כלומר, האש האוכלת. דברים דומים יש לנו כמובן בחנוכת הבית הראשון, וזה מופיע בספר דברי הימים, דברי הימים ב', וכחלות שלמה להתפלל והאש ירדה מהשמיים ותאכל העולה והזבחים וכבוד אדוני מלא את הבית. בבית שני זה לא התקיים, לא שמענו שירדה אש מן השמיים, וייתכן שזה מה שהעם בוכים כשבונים ויש תחושה של כימי וז ליום קטנות, ולמרות זאת הנביא חגי אומר גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. מי שמעיין שם ברשי בנבואות בחגי רואה שחגי הנביא רמז לחנוכת בית חשמונאי, וכאן בעצם התקיימה בדרך משלה, התקיים בדרך משלו הרעיון של אש שיורדת מן השמיים. האש לא ירדה אל המזבח ולא אכלה את העולה, אבל האש ירדה אל המנורה. וזה היה הנס. כמובן, שאלה מדוע דווקא הדבר הזה קרה בימי החשמונאים? אני חושב, אצלנו כבר לומר את זה, ללכת לגמרא בשבת בדף כף דלת. הגמרא שואלת שם, מביאה ברייתא, וכי לאורה הוא צריך? ולא כל 40 שנה לא הלכו בני ישראל אלא לאורו, אלא עדות היא לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. רוצה לי לטעון כמה פעמים שאני מאמין שהברייתא הזאת היא ברייתא חשמונאית. ומה השאלה וכי לאורה הוא צריך? השאלה הזאת אפשר לשאול על כל עבודות המקדש. וכי לקורבנותיה הוא צריך, וכי לקטורתה הוא צריך. הקדוש ברוך הוא לא רעב ולא צמא ולא צריך לא את הסולת ולא את השמן ולא את היין ולא שום דבר אחר. מה הקדוש ברוך הוא בכלל צריך? למה השאלה דווקא למנורה? אני מבין שמדובר על נס הנרות, והשאלה, מה היה צורך בנסח? מה היה קורה במשך למעלה משלוש שנים שבתה עבודת המקדש? מה היה קורה אם היו מחכים עוד שבוע? וכי לאורה הוא צריך, ועל כל 40 שנה לא הלכו אלא לאורו, מה היה צריך הקדוש ברוך הוא, מה נזקק לנס על טבעי כדי שתדלק הנורא? אלא עדותי לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. זוהי האש שיורדת מן השמיים. בדרך כלל העדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל זה הארון. אבל בבית שני, קודש הקודשים המדרק, לא היה ארון, ושכינה שורה בין שני הקרובים, דברים ידועים ומוכרים שהמנורה היא הממשיכה של הכפורת, מקשה, זהב טהור, וגם שאר הפרטים, המנורה היא הממשיכה של הכפורת, ששם שורה השכינה, והמנורה ממשיכה אותה אל ההיכל, וכך שרתה השכינה על המנורה, ובכך הדבר הזה ניכר. שוב, השאלה מדוע בימי בית חשמונאי, נאמר בקצרה, הדברים קשורים לחזרת מלכות ישראל, מה שרואה הרמב״ם כעיקר, מצוות החנוכה, וחזרה מלכות לישראל. כך מוכח גם עם גילת סתרים לרבינו ניסים, שמביא הרמב״ן בתחילת פרשת בעבדך, שאומר חלשה דעתו של אהרון, שלא היה עם הנשיאים, אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלך גדולה משלהם, וכבר שואל הרמב״ן, אהרון עושה את כל העבודות, אבל אהרון רצה לעשות דבר כמו הנשיאים, כלומר משהו כדין מלכות, וכאן נאמר לו שידליק את המנורה בחג החנוכה. אפשר להאריך סביב הנס הזה, אבל אני רוצה להתרכז דווקא בנס הראשון, והנס הראשון הוא עצם מציאת פך השמן. אחד התירוצים הידועים, השאלה מדוע שמונה ימים ולא שבעה ימים, שאם היה שמן ליום אחד אז יוצא שהנס הוא שבעה ימים בלבד. אחד התירוצים המוכרים באחרונים, שיום אחד זה היה על עצם מציאת פך השמן ושבעה ימים היה על הנס שזה דלק יותר. יש גם תירוצים אחרים, לא ניגע בזה כרגע, אבל עצם העובדה שנמצא פך השמן, הדבר הזה גם כן עכשיו כנס. ואכן כך, היוונים נכנסו בהיכל, הם שלטו בו שלוש שנים. אז זה ניתן לומר שלוש שנים בדיוק, כן, מכ"ה כסלו שנת 145 עד שנת כ"ה כסלו 148, נכנסו ב-15 בכסלו, אבל ברגע שטיבו את ההיכל, זה היה ב-25 בכסלו, שלוש שנים הם השתוללו בהיכל. שלוש שנים הם עשו כמו שלהם, שלוש שנים הם הקריבו, מופיע שהקריבו חזירה על המזבח. שלוש שנים ניסו באמת לחלל את המקדש כמה שיכלו, ולמרות הכל נמצא פך שמן. בהחלט דבר שניתן לראות בו נס, ואולי נס לא פחות גדול מאשר נס האש שהמשיכה במשך כל כך הרבה ימים. עדיין, אם הסברנו מקודם את המשמעות של אש שירדה מן השמיים, מה משמעותו של נס מציאת פך השמן? האירוע המקביל שאני מכיר במקרא, ששם אולי אנחנו חשים יותר את ההסברים, בגלל שיש נביאים שיסבירו, אני חושב שקיים לנו אצל יושיהו המלך. יושיהו המלך נכנס למקדש אחרי 70 שנים, אחרי 70 שנות חורבן. בכוונה אני אומר את המספר הזה, זה מספר לא מקרי, יש לנו 55 שנותיו של מנשה, ויש לנו עוד שנתיים המון, ועוד 12 שנים ראשונות של יושיהו, שבהם הייתה עבודה זרה גמורה, טוב, הגענו ל-69, אפשר להגיע ל-70, בסך הכל, אבל 70 שנות חורבן מוחלט של המקדש. ובסופו של דבר, יושיהו מחליט שם לשקם את המקדש, לטהר אותו. וכתוב, והיה ב-18 שנה למלך יושיהו שלח המלך, שפט מן הצירהו בן משולם הסופר בית אמרה לאמור, וכולי, לא נקרא איך שהם משפצים שם את המקדש. אך לא יקשב איתם הכסף הניתן הידם כי באמונה הם עושים, ויום איך יקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אבותיי. ויתן חיקיה את הספר על שפן ויקראו. ויבוא שפן הסופר אל המלך, וישר את המלך דבר, והם יתיקו עבדיך את הכסף הנמצא בבית, ויתנו על יד עושי המלאכה מפקדים בית אדוני. ויקן שפן הספר למלך אמור, ספר נתן לי חלקיה הכהן, ויקראו שפן לפני המלך, ואמר הוא נתן לי ספר, ואפילו לא ידע מה זה הספר הזה. 70 שנים לא למדו תורה בעם ישראל. מה אומרת שמנשה קדם את כל ההזכרות שבספרי התורה? מה הוא גלת צנזורה על כל ספרי התורה? היהודים נראו שם כמו היהודים אחרי 70 שנות של שלטון סובייטי. לא ידעו שום דבר. ואיך ישמע המלך דברי ספרי התורה ויקרא את בגדיו, ואז הוא שולח לחוט ירשו את השם ועדיו ועד כל דברי התורה ועד כל יהודה דברי הספר המוצר. לא כתוב מה מצב שם. חז"ל משלימים לנו את התמונה, אומרים שזה היה כאן פתוח שם בפרשת התוכחה. אבל דומה שגם בלי זה, הזעזוע המאוד מאוד ברור, 70 שנים שהושמדה התורה מעם ישראל, הרמב"ן מדבר על זה קצת בפרשת שלח, שמדבר על מצב שכל העם חדל מללמוד תורה וחדל מלקיים את התורה ונוצר נתק גמור. והנה פתאום נמצא ספר תורה. אחרי כל החיפושים שעשה שם יושיהו כדי לקדור את כל ההזכרות, דבר אחד נעלם ממנו, איזה מפח שמן חתום ומונח בחותמו של כהן גדול, או כאן משהו גדול מזה כמובן, את ספר התורה עצמו. דומה שזה היה מספיק כדי לחולב את הזעזוע אצל המלך ולהגיד, רגע, קורה כאן משהו. ומה טיבו של הזעזוע? 70 שנה עוברות, ועם ישראל כבר בטוח שהקשר עם הקדוש ברוך הוא נותק. בואו נדבר על איש ואישה, ובואו נגיד שעברו 70 שנה מאז הגירושים שלהם, הם עדיין בחיים. מה הם זוכרים זה? זה מזו וזו מזה. אי אפשר לזכור שום דבר. שוב אני אומר, אנחנו חווינו את זה. זה ליהודים ברוסיה הסובייטית. 70 שנות ניתוק גמור. לאן זה מוביל? לאן זה ממשיך? לשום דבר. ויש איזושהי תחושה שעזב אלוהים את הארץ. אולי בחר לו עם אחר, אולי משהו, אבל הקשרים בינו לבין עמו ישראל ניתקו לחלוטין. ולפתע, שם בבית המקדש מוצאים ספר תורה שלם, והתחושה כולה כמו שעולה בהמשך, היא כמו ביום מתן תורה. המלך, כתוב שם בישלח המלך, ממש, אני לא מכיר, אני אומר שוב, מאז מתן תורה, יום כל כך משמעותי ונשגב בחייו של עם ישראל, כמו הפסוק הזה, וישלח המלך ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים, ויעל המלך בית אדוני, וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו, והכהנים והנביאים וכל העם למקטון ועד גדול, ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני. ויעמוד המלך על העמוד ויכרות את הברית לפני אדוני, ללכת אחר אדוני ולשמור מצוותיו ואת אדבותיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפש להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה, ויעמוד כל העם בברית, לא פחות ולא יותר. זה נראה לי נס כמו במתן תורה. לא ראינו שינה שירדה על הסיני, אבל עם ישראל שאומר נעשה ונשמע, יכולנו נראה נס לא פחות גדול, וכל עם ישראל עומד בברית ללכת אחר הקדוש ברוך הוא להקים את דברי התורה בכל לב ובכל נפש, כשיש תחושה שהכל הלך לאיבוד והנה מצוי ספר. יש קשר שכדאי לעמוד עליו בין שני האישים האלה, יושיהו ומתתיהו. יושיהו למעשה ניתן לומר הוא המלך האחרון במלכות ישראל החופשית. כל מה שקרה אחריו זה כבר לא מלכים. יואחז, יויקים, צדקיהו היו מלכים פסאלים, כלומר מלכים עבדים לאימפרטורים של אז, אם לפרעה נכון, ואם לנבוכדנצר מלך בבל, בעצם פסקה מלכות מישראל. יושיהו היה המלך האחרון. ואחר כך גלות, ואחר כך שיבת ציון, ועדיין הכל תחת מלכות פרס, והשער למקדש, נקרא שמו בישראל לא פחות ולא יותר, שער שושן. בגלל שהייתה שם תמונה של שושן ושל מלכי פרס. בקיצור, זה לא היה זה. ולראשונה מיושיהו חוזרת מלכות ישראל על ידי מתתיהו ובניו. וכאן אנחנו מוצאים איזושהי נקודת קשר שאני רוצה קצת לפתח. מציאת ספר התורה אחרי שנים של חילול המקדש, אחרי שנים רבות של חילול המקדש. מציאת פח שמן חתום ומונח בחותמו של כהן גדול אחרי שנים, לא רבות, אבל בכל אופן שנים, שנה זה הרבה זמן, שלוש שנים זה הרבה מאוד זמן. שלוש שנים והמקדש בעצם כולו מטומא בידי זרים, והנה נמצא פח שמן חתום ומונח בחותמו של כהן גדול. גם אצל ספר התורה נס חסר משמעות, וגם אצל פח השם זה נס חסר משמעות לחלוטין, ממש כמו יציאת מצרים. אם באמת היו אומרים בסופו של דבר ניתנה ראש ונשוב במצרים, כן, איזה משמעות אתה ליציאת מצרים, איזושהי אפיזודה חסרת משמעות. וגם נס מציאת ספר התורה לא הייתה לו שום משמעות לולא הנס הגדול שבעתיים מפי 77 ויעמוד כל העם בבית. היכולת של יושיה להדליק את השלטר, לשנות את הסוויץ', ובשעה אחת להפוך את לב כל העם, שבמשך 70 שנה היה עם של עובדי עבודה זרה, כולל 12 שנותיו הראשונות של יושיהו, ולהפוך את כולו לעם שעומד בברית וקובל עולם וקובל כל האומות שפורסות את חסותם על עם ישראל, הולך ומתאר את ירושלים, וצורת תיאור ירושלים כפי שמופיעה שם, שוב, יכולה רק להזכיר לנו את מה שעושה יהודה המכבי ואחיו בירושלים כשהם מתארים אותם מטומאת העיר. כשחזרה מלכות לישראל. איך דבר כזה? וכאן הנס הגדול, הנס הקטן, טיל הקטן ומציאת ספר התורה. איך דבר כזה קורה? מין מהפכה כזאת? מהפכה כזאת של יושיהו, מהפכה כזאת כמו המהפכה החשמונאית, שגם כן לא הפסיקה לצערנו יותר מדי זמן מעמד, אבל גם מהפכת יושיהו לא הפסיקה יותר מדי זמן מעמד, אבל אולי יש מהפכה כזאת אפשרית. מהפכה כזאת לא יכולה לקרות אם אנחנו לא ניקח על עצמנו שתי מילים, הפוטנציאל הרדום שקיים בקרבו של עם ישראל במשך כל אותם שנים. לא ניתן לתאר גם את יציאת מצרים. בואו נעזוב באמת, כמה קטנים כל הניסים האלה של מטה שהופך לתנים ודם צפרדע הכלים, האור, דבר, שכין, ברד, הרבה, פושט, בכורות. כמה קטנים הניסים האלה מול הנס האחד הגדול של 60 ריבו איש שמתקבצים ומוכנים לקבל עליהם עוד מלכות שמיים ויוצאים את לכתך אחריי במדבר בארץ לא זכור. אל מה שיאמר יום אחד הנביא ירמיהו, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זכור. על איזה עם מדובר כאן? על עם ששקוע בממתת שערי תומה. על עם שאומר עליו שר של מצרים, עלינו עובדי עבודה זרה ועלינו עובדי עבודה זרה. מה נשתנו אלו מאלו? יש הבדל אחד, וההבדל האחד הוא הפוטנציאל הרדום שנמצא בתוך עם ישראל, קיים פוטנציאל של קדושה, והפוטנציאל הזה מחכה רק לדבר אחד. המכונית עם 200 כוח סוס, או אני לא יודע עם כמה עומדת, והמפתח כבר נמצא בתוך הסוויץ', והכל ממתין רק למי שייתן את הסיבוב. רק למי שייתן את הסיבוב. הדבר הזה, הפוטנציאל הרדום הזה שרק מחכה, ואיש אחד מסוגל לעשות את כל הדבר הזה. אני לא אומר. שאיש אחד היה מסוגל לשנות את ליבו של עם ישראל, אפילו משה רבנו, אני לא מאמין. שאיש אחד מסוגל לשנות את ליבו של עם ישראל, למתת שערי תומה, להיות עם שאומרים נעשה ונשמע. למעשה, אני חושב שזה בדיוק הוויכוח של משה רבנו עם הקדוש ברוך הוא בסין. שמשה רבנו אומר במזח הוא ישראל, על פי שיטת רש"י. הוא אומר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אמרת ואין לו יאמינו לי, חייך מאמינים, בני מאמינים הם, ואתה אין סופך להאמין. שנאמר יאן לא האמנתי. כשאני בודק את האותות שקיבל משה, כשאני שואל את עצמי את השאלות, ששואל הרמב״ם כבר בגלוי, אני אומר תשובות אחרות, אבל כשאני שואל את השאלות ששואל הרמב״ם בגלוי, רצה הקדוש ברוך הוא לתת למשה רבינו אותות, אז שיגיד לו, קח את המטה, תשליך והוא ינחש. קח את המטה, אחרי שיהיה נחש, תוחז בזנבו, והוא יהיה מטה. יגיד לו, לא יאמינו לך, תשים את היד בחקך והיא תצטרע, תשים את היד בחקך והיא תהיה בריאה. אבל לא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה זה בידיך? השליחו הארץ, והשליחו הארץ, והיא לנחש, וישלח אתך ויחוז בזנבו. דומני שהקדוש ברוך הוא כאן רומז למשה, לא בני ישראל צריכים אותות, אתה צריך אותות. בואי יד האמונה היא שלך. אתה אינך מאמין בכוח של עם ישראל. אתה לא מאמין בכוחות של עם ישראל. אתה צריך אותות ולא הם. חייך מאמינים, בני מאמינים הם, ואילו אתה אין סוף חלה. הקדוש ברוך הוא ידע את זה. נכון שמדובר פה על עם שנמצא בממתת שערי תומר, נכון? אבל יש פוטנציאל רדום חזק מאין כמותו. ורק צריכים לצלצל פעם אחת בפעמון, והכל מתעורר. יש קשיים. אני לא, לא, יציאת מצרים לא נקייה מקשיים ולא נקייה מבעיות, אבל בגדול, צריכים לצלצל בפעמון, וכל הפוטנציאל הרדום הזה עולה ומתעורר. מה המצב שעמד בפניו מתתיהו? אני רוצה לקרוא. מה שקורה שם בגזירות אנטיוכוס, אני קורא מספר המכבים, אז ירדו רבים מבקשי צדק ומשפט על המדבר לשבת שם. הם ובניהם ונשיהם ומקניהם, כי רבו הרעות עליהם. היוגד לאנשי המלך ולחיל אשר היו בירושלים בעיר דוד, כי ירדו אנשים אשר עברו את מצוות המלך למחבואים במדבר, וירדפו אחריהם רבים ויסיגום ויחנו עליהם, ויערכו עליהם מלחמה ביום השבת. ויאמרו להם רב לכם, צאו ועשו כדבר המלך לחיו, ויאמרו לא נצא ולא נעשה דבר המלך לחלל את יום השבת. וימהרו לעשות את המלחמה ולא ענו להם, ולא השליחו עליהם אבן, ולא סתמו את כל המחבואים, ואומרם נמות כולנו בתומנו, עדים לנו השמיים והארץ כי בלא משפט יספונו, ויערכו עליהם מלחמה ביום השבת, וימותו הם ונשיהם ובניהם ומקניהם כאלף איש ואדם. וידע מתתיהו ואוהביו, והתאבלו עליהם עד מאוד, ואמרו איש אל רעהו, נעשה כולנו כאשר עשו אחינו, ולא נלחם הם בגויים על נפשנו ועל תורתנו, עתה מהרה ימחו אותנו מקרב הארץ, והיוועצו ביום ולאמור, כל אדם אשר יבוא אלינו למלחמה ביום השבת, נלחם בו ולא נמות כולנו כאשר מתו אחינו במחבואים. אז נאסף עליהם, קהל חסידים גיבורי חיל מישראל, כל מתנדב לתורה. מה הייתה נקודת המחלוקת? חוקרים באים וטוענים שמצוות פיקוח נפש דוחה שבת לא הייתה ידועה, לא יעלה לדעת. נו, לא יעלה לדעת. עם ישראל לא היה שורד אלף שנים עד אז אם לא היה ידוע שפיקוח נפש תוך השבת. אם לא היה ידוע שמלחמה הותרה בשבת. אני מבין שנקודת המחלוקת בין קהל החסידים לבין מתתיהו הייתה כדלהלן. החסידים התייחסו אל עצמם כאל פרטים. אולי הבעיה שלהם, בוודאי שאינני דן אותם, הייתה שהם הבינו שפתרון שאלת קיום המצוות מהו לברוח למדבר, למערה, ואנחנו אלף איש לקיים את המצוות. ואז אני אומר, כשבאו אליהם אויבים, אז עמדה פה שאלה של פיקוח נפש. מה הם יכלו לעשות? יכלו כמובן להשליך בליסטראות, יכלו להשליך כל מיני אבנים, אני מעריך, הם היו שם עם אנשים ועם הילדים ועם המקנה, ועם כל הדברים האלה, כמה יכלו להילחם נגד כל החיל היוונים? אין לי ספק שהיו שוחטים את כולם. נכון, שהם היו נלחמים, והם היו שם בראשי המצוקים, ויכלו להשליך אבנים, היו הורגים כמה עשרות יוונים. בשביל זה לחלל שבת. חילול שבת מותר, בשביל פיקוח נפש, בשביל להציל. זה לא היה מציל אף אחד. יכלו להרוג כמה עשרות יוונים, יכלו למכור את החיים שלהם ביוקר, לא היו ניצל. חידושו של מתתיהו היה שהוא העביר את הדברים האלה מדיני פיקוח נפש לדיני מלחמה. והוא אמר, זו היא מלחמה של עם ישראל, מלחמה של עם ישראל, שיקול הרבה יותר נרחב. כאן גם להרוג כמה עשרות יוונים, יש לזה משמעות. בשבת הבאה הם יחשבו פעמיים עם לבוא. כך נלחמים. זוהי מלחמה. אבל בתפיסה, אני מדבר מבחינה אסטרטגית, בתפיסה המהותית, אותם אלף איש ראו את בעיית שמירת המצוות כבעיה שלהם. הם צריכים לשמור מצוות. מתתיהו הבין, הבעיה היא של עם ישראל. מתתיהו חתר כל הזמן לדרך הזאת. עם ישראל כבר לא מקיים את התורה, מקיים אותה רק בודדים. מה עושים? טבעה של המהפכה החשמונאית להשיב לב ישראל לאביהם שבשמיים כעם. והוא ידע. המכונית מונחת, כבר נמצאת על הכביש, המפתחות בפנים, רק צריכים לסובב. פוטנציאל רבור, רדום, שרק צריכים להעיר אותו, ויש. ושם היה העסק שלו. יכולת לקרוא תמונה של כאן ועכשיו, ולצרף אותה אל התורה. אני משוכנע. ואני רוצה לעבור קצת לדורות אחרונים. הרב קוק ראה בכל המרדנות של בני העלייה השנייה, הוא ראה את הניצנים של הפוטנציאל הרדום, שמה שחסר לו זה רק הנהגה נכונה. הוא ניסה ונכשל. הרב ניסה ונכשל בדבר הזה, אבל לפחות ניסה. לפחות ניסה. אחר כך היה לזה איזשהו המשך. אבל הוא הבין שצריכים לקחת את התורה, להלביש אותה באיזשהו לבוש אולי קצת שונה, לארוז אותה אולי קצת באריזה קצת שונה, להיות רגיש, להאזין, והאריזה הזאת בסופו של דבר תתאים לעם. כל דור יש לו הבעיות שלו. ואני רוצה לגוע כרגע בוויכוח שהיה בתקופתו של הרב קוק. דבר שלא קשור בדיוק לחנוכה, על יתר המחיר. מקובל לראות בוויכוח הזה ויכוח מעשי. מה לעשות? היו פה חקלאים שאם לא היה יתר המחירה ובמצוקה החקלאית שהייתה אז, היו נאלצים להיות מנושלים מאדמותיהם, ללכת העירה ובואו נגיד כל נושא. שיבת ציון היה לוקה בחסר, נכנס הרב קוק לדחוקים שבדחוקים כדי להתיר את העניין הזה. והיו כאלה שאמרו לו, נשמעת כאן מחלוקת מעשית הלכתית, אבל אני רוצה לדבר על המחלוקת שנראית לי כאן מחלוקת יותר עקרונית. הרב קוק חידש את התובנה שהתורה וההלכה צריכות לשוחח עם המציאות. וכשיש מציאות שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי, התורה משוחחת עם המציאות, ואולי ניתן למצוא פתרונות. לא תמיד ניתן למצוא פתרונות, אבל צריכים לחפש מתחת האדמה, אולי יש פתרונות כדי שתורה לא תהיה מנותקת מן המציאות. יש כאן עם, ויש גם עם בזמננו, ויש כאן, הייתי אומר, שאלת יסוד. אני מאמין שגם היום אצל עם ישראל, כמה שהוא רחוק מתורה וממצוות, הפוטנציאל הזה קיים בפנים, הוא רדום, ורק השאלה, מי יסובב את המפתח, מי ייקח את המלכות. זה לא עבד. זה דורש הערה, זה דורש התעוררות, זה דורש מישהו שיעיר את העם, שייתן לו את התורה, באריזה שהוא יכול לקבל. בלי לשנות חלילה שום דבר, ביסודות התורה. לתת את זה באריזה שהעם יכול לקבל. לשכנע את עם ישראל, שגם במצבנו שלנו וגם בעולם, מודרני ופוסט מודרני וכל מה שאתם רוצים, ניתן לקיים את התורה. אצל אנשים תורה נתפסת כארכאית, כלא מתאימה, כלא מתמודדת עם המציאות, ואז יש תחושה שאנחנו כולנו, החסידים שהולכים לאיזה מערה במדבר ומקיימים את התורה אצלנו, אולי זה לא במדבר, אולי זה בתוך הישיבה או באיזשהו יישוב אחר ביהודה ושומרון, אבל בסך הכל תורה שניתנת, תורה שמתאימה ליחידים, תורה שלא מתאימה למהפכה מהסוג שחולל משה רבנו, שחולל יאשיהו, שחולל מתתיהו. אני מאמין שזה אפשר. השאלה רק מי יסובב את המפתח בתוך הסוויץ' ומי ייקח את המלכות. אני מאמין שמי שיעשה את זה היא אדם שיבין שהתורה צריכה לשוחח עם הדור. לא רק שהדור יתאים את עצמו ויתיישר על פי התורה, אלא שביחד ימצאו איזושהי דרך שבו התורה תתיישר על פי הדור והדור יתיישר על פי התורה. ודאי, בדרך שאני אומר עכשיו, דרך מסוכנת, יכולה להביא להרס גמור של התורה, קל מאוד להרוס, קשה אחר כך לבנות. אבל אני מאמין שמכוונים לשם שמיים הדרך קיימת. אנחנו מברכים על נר חנוכה, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו, אומרת הגמרא, והיכן ציוונו מילות אסור. ככה, פשוט. תסתכלו בימי מרדכי ואסתר, כמה יגיעות נתייגרו שם, על זה שהתירו לקרוא את המגילה ולקבוע חג פורים. עד שמצאו רמז בפסוקים, ועד שמצאו שלישים ולא רביעים, וכל מה שנזכר שם. וכאן, ככה, בקלות כזאת, חופשיות כזאת, מתקנים חג. וההבנה שחכמי תורה שבעל פה, מתתיהו ובית דינו, וזה אחד מהחידושים שלהם, מסוגלים לתקן. כשמבינים שזה צורכו של אדם. הייתי קורא לזה ספר התורה השני של המלך. ספר תורה אחד, תורה קבועה משניים, ספר תורה אחר, שמשוחח עם הדור על הבעיות שלך. שמבטא אצלנו את המשמעות הגדולה של תורה שבעל פה. יושיהו כשהבין את זה היה מוכן לריב עם חולדה הנביאה. כל מה שיושיהו עשה, תהיינו שם בפסוקים, זה הכל היפוך גמור של מה שאמרה לו הנביאה. שהיא אמרה לו, אין סיכוי, והוא אמר, אני הולך לזה. ולא ויתר. וניסה. יש פוטנציאל בעם, ניתן להגיע וניתן להגיע רחוק. אם רוצים לחלל את המהפכה החשמונאית בסגנון של הדור שלנו. אני רוצה לדבר על שתי דוגמות. בעיקר בהתחלה דוגמה באמת נראית שטותית, אבל אני בכל אופן רוצה ללמוד ממנה משהו. דוגמה שבדרך הטבע אנחנו משקיפים אליה מהאצטדיון, ולא מתוך המגרש, ולא נמצאים לא בצד זה ולא בצד אחר. פרשת אוטובוס קו 451, שנסע מאשדוד לירושלים, ומה שעשתה מזה העיתונות. רק תדעו שבאותו יום הגיעו, לפחות נחשף שהגיעו טילי ה-SM, הסובייטים SM-300, טילים שמבחינתנו מכה אסטרטגית קשה מאוד. באותו יום נחשף גם טיל, שכחתי את השם שלו, יאקונט או משהו כזה, יאקונט, כן, טיל אוויר ים, שגם כן הגיע לסוריה. אני יכול להגיד לכם עוד כמה דברים שקרו באותו יום. כל הדברים האלה בעיתונות נדחקו לעמודים האחוריים. הכותרות השלמות על העמוד הראשון, הכל היה האישה שדחפו אותה באוטובוס קו 451. זה מה שעם ישראל מעניין אותו באותו. אני חושב שאתם מכירים את הסיפור. יש קווים 438 ו-448 שנוסעים מאשדוד לירושלים שמגיעים לכל השכונות, אבל היא התעקשה לעמוד דווקא באוטובוס החרדי. ואחר כך היו כל מיני גרסאות שונות אם אמרו לה או שביקשו ממנה או ש... לא, לא, לא נכנס לשטויות האלה. אני רוצה להגיד לכם איפה אני נמצא בסיפור הזה. ואני מתלבט בין שני צדדים שיש בי. בין הצד שיש בי כאדם ששוחר דמוקרטיה וזכויות האדם. כאדם ששוחר דמוקרטיה וזכויות האדם, ומצד שני, כאדם ששואף, בואו נגיד לקדושה ולשמירת תורה, לפחות בשאיפה. כאדם ששוחר דמוקרטיה וזכויות אדם, אין לי שום ספק. מה שיש פה זה רדיפת חרדים בלתי מוצלחת בעלי. מה שהיה שם זה סיפור, אבל זו הייתה פרובוקציה מההתחלה בעליל, מותר לחרדים, אני יודע מה, אסור לאנשים לשבת בצורה נפרדת באוטובוס. זו לא, לא זכותם. עיריית תל אביב עשתה סקר על מה שקורה באוטובוסים בתל אביב. 83% מהאנשים נוסעות באוטובוסים, מהאנשים שנוסעות באוטובוסים, התלוננו על הטרדה מינית באוטובוסים. זה בדיוק דבר שבא הסיפור של חציית אוטובוס לשניים בהפרדה, זה מה שבא למנוע את זה. איפה אתה מכבד יותר נשים? כשאתה חושף אותם להטרדה מינית באוטובוס צפוף, או כשאתה אומר, חצי האוטובוס רק נשים ולא גברים, וחצי האוטובוס גברים ולא נשים, על מה נריב? אלה יהיו בהתחלה באוטובוס ואלה בסוף האוטובוס, איפה? שווה על זה לריב? יש כבוד יותר גדול לשבת בחלק הקדמי של האוטובוס מאשר בחלק האחורי? אסור לאנשים לקיים את אורח החיים שהם מאמינים בו ושהם חושבים שהוא נכון? צריכים לרדוף אותם עד שם את האוטובוסים שלהם, כשיש אוטובוסים פשוטים ורגילים שאפשר לנסוע בהם. כאדם שוחר דמוקרטי ושוחר זכויות אדם, ברור לי לחלוטין. מה שמדובר פה זה לא על הדרת נשים, מדובר פה על הטרדת נשים. מה שמדובר פה זה לא על הדרת נשים, מדובר פה על הדרת חרדים והניסיון להפוך אותם להיות מפלצות. זאת המטרה, אני לא רואה כאן איזושהי מטרה אחרת, לא דברים שאני יכול לעשות. אבל אני רוצה לעבור לצד השני שלי. לצד שבו הוא נגיד שואף ליותר קדושה וליותר שלמות התורה. וכאן ורק בצד הזה אני פונה ליהודי החרדי שנוסע בקו 450. נכון, אני חושב שיש כאן הידור ראוי, ובאמת זה נקרא הכי קרה שמם קווי מהדרין, אני חושב שזה הידור ראוי מאוד שנשים וגברים לא ישבו ביחד באוטובוס. שאוטובוס יראה כמו בת כנסת. למה לא? גם שתהיה מחיצה. זה בסדר? למה שבאמת האוטובוס לא יראה כמו בית כנסת? אפשר גם להתפלל שם, אפשר להגיד שם דברי תורה, ואפשר לעשות שם עוד כל מיני דברים אחרים. יש לנו בית כנסת, גם האוטובוס יהיה בית כנסת. מה אני? מה רע בזה? אני חושב שיש הרבה מקום להחמיר, ושבאמת גברים ישבו בחצי הראשון, ונשים בחצי השני. בעצם אולי הייתי עושה אוטובוס של שתי קומות. קומה העליונה תהיה עזרת נשים, קומה תחתית תהיה עזרת גברים. למה? נשים גם הרמקולים. סקריות. מה טוב ומה נעים. ואני רק שואל את ידידי החרדי שאני מוכן ללחום על זכויותיך כאדם, אני מוכן ללחום עליהם עד כלות נפשי, אני מוכן ללחום על זכויותיך כאדם. הידור הזה והחומרה הזאת שווים את העובדה שאתה משדר לעם ישראל, אני לא נוסע באוטובוס יחד איתכם, אני צריך את האוטובוסים שלי, כי אני לא חלק מכם, שווה את זה? התשובה שלי היא חד משמעית, לא עם שלושה סימני קריא. שלוש פעמים לא, וכל אחד מהלא עם שלושה סימני קריא. זה לא שווה את המחיר של זה שאתה משדר לעם ישראל, אתם נוסעים באוטובוס א', אני נוסע באוטובוס ב'. ואנחנו לא ניסע באותו אוטובוס. כבר דור שלם אנחנו לא גרים באותה שכונה, מכאן ואילך אנחנו גם לא ניסע באותו אוטובוס. מחלקות נפרדות. לא משנה כרגע, אינני נכנס כרגע לדבר הזה. מה המשמעות של זה מבחינה תורנית? לאן זה מוביל? שהתורה היא של אותם אנשים שיורדים למערות. המערות האלה היו קווי מהדרין. והתורה איננה של עם ישראל, עם ישראל יחיה בלי תורה בגלל שהוא רחוק ממנו. הוא לא רחוק, הוא נמצא שם. אני משוכנע שבין כל האנשים שכתרגו על הסיפור שהיה שם באוטובוס, אני יכול לחלק אותם לקבוצות, עיתונאים רודפי סנסציות, אנשים ששונאי חרדים בשנאה פתולוגית, אנשים שמפחדים מהתפשטות חרדים, אני יכול לתת את כל הגוונים. קיים גוון אחד והוא לא קטן. שהמחאה שלו משדרת מה אתם הופכים את התורה לאיזשהו מנזר ששייך לאיזושהי אריסטוקרטיה ולא שייך לכולם. קיים גם הגוון הזה. ועל זה נאמר בפרשת השבוע, לא אמרתי עליכם אל תחתו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה ידרש. בין כל שונאי התורה והמצוות שכתרגו על העניין הזה קיימים גם האנשים האלה. שאומרים, אתם הפכתם את התורה לנחלה פרטית שלכם, שהיא רק שלכם, ואתם אמרתם לנו, כתבו לכם על קרן השון, שאין לכם חלק באלוהי ישראל. אפשר אולי להטיל קצת יותר פיקוח על הזוג הזה, אני ממש מבקש. היה לי ויכוח בזמנו, כל השאלות שהיו קשורות לאמנה. מדובר על שאלה של נישואים אזרחיים וכו'. כן, רבנים הסכימו לעניין של נישואים אזרחיים, אבל אמרו שיהיה כתוב בהם במפורש נישואים שלא כדת משה ועד ישראל. סיפרתי זה לרבי יואל בן נון, ציטט לי את העניין הזה, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. מי שרוצה נישואים אזרחיים, שקודם כל יכתוב על קרן השור, אין לכם חלק באלוהי ישראל. יש לא מעט אנשים שקוראים ובצדק כך את סיפור האוטובוסים. אני מוכן ללכת לסיפור השני. הוא שאלת שירת נשים. אני נמנע משירת נשים. מה שהיה כאן במטס, הוזמנתי לאיזו הצגה, נתן שם איזה אישה לשיר, ניצלתי את החושך, חמקתי בחשאי, אף אחד לא ראה. אני אומר לכם שאף אחד לא ראה, אני מבטיח לכם שאם היה מישהו ראה את זה, לא הייתי עושה את זה. כמה ראו שמישהו יצא, אבל לא ראו, יוצא לשרתים, יוצא למשהו אחר, לא, אי אפשר היה לראות דמות ואי אפשר היה לראות כלום. יצאת. אני חושב שבאמת מן הראוי שלא לשמוע שירת נשים. אם אני אומר את זה כשאני בגיל 61 וחצי, על אחת כמה וכמה כשמדובר על בחורים בני 20. מערכות יצרים, עובדות, יש על כל אחד מאיתם. לא ראוי לשמוע שירת נשים. אני חושב שהרבה יותר מאשר הידור, לא ראוי לשמוע שירת נשים. השאלה היא רק מול מה זה עומד. מה אתה משדר? כשאתה באמצע טקס רשמי יצאת החוצה ואמרת, זה אתם, זה לא אני. זה לא שווה את המחיר הזה. זה לא שווה את המחיר הזה. בשום פנים זה לא שווה את המחיר הזה. את האמירה הזאת, המטריסה לעיני כולם, זה שלכם, זה לא שלי. ואם מקודם דיברנו על איזשהו אחוז קטן, שזה משהו רגיש, אני מדבר הרבה עם קציני צה"ל בכירים, כאן הרבה מאוד מרגישים את הנקודה הזאת ואת הכאב הזה. כמה קצינים בחו לי, כמה ניסינו, כמה השתדלנו שהטקס יתאים לדתיים, ועשינו זה, ועשינו זה, והייתה מסוזה, והיה רע, וקראו פרק תהילים, אתה בחור עכשיו. רצו. לא מצליחים. תמיד יש איזה מישהו שעושה משהו מוצלח יותר, מוצלח פחות. כל ההידורים האלה, כשבן אדם יודע אני נשאר, כדי שלא לשדר לאנשים, התורה היא רק שלי ולא שלכם, יעזרו לו מן השמיים שלא יתקפו אותו עירורים רעים. ברור, אם אדם נשאר כדי לשמוע את השירה, אז זה לא בסדר. ואדם יכול להשפיל את העיניים שלו ולא להסתכל, יכול לזמזם לעצמו שאני מחזיק אצלי ברזרבה שני הטעמי אוזניים, אבל זה בעיקר בגלל החצוצרות האלה, לא בגלל שירת נשים. לא משנה כרגע, יש דרכים. איזה מחיר אתה מוכן לשלם על ההידור שלך? אתה מבין את משמעות המחיר שאתה משדר לאנשים? התורה היא שלי והתורה היא לא שלכם. ומה המשמעות של המחיר הזה? הידיעה לקחת את המפתח ולסובב אותו בשביל מצב שהתורה תהיה של כל עם ישראל ולא רק של אותם אנשים שמוכנים לקיים את הכל ושמוכנים להפוך כל דבר להיות בית כנסת. שלנו כולנו חיים כאן בתוך בית כנסת. חיים כאן בתוך מקדש מעט. כולנו שבט הכהנים. מה עם עם שבשדות? זה לא חלק מהתוכן שלנו. לא שווה בשביל זה לוותר על הידורים ועל חומרות. ואני לא מתכוון שצריכים לזלזל בהידורים וחומרות. בשום פנים ואופן אני לא מתכוון לזה. בשום פנים, הידורים וחומרות זה חשוב מאוד. אבל זה לא חלק מן התורה. כדי שאפשר יהיה להגיע לאותה מהפכה הדתית שדיבר עליה יאשיהו, שעסק בה מתתיהו, אני מאמין שניתן לעשות את זה. ואני מאמין שגם את התורה ניתן לארוז אותה באריזה יותר מסבירת פנים לכלל ישראל. התורה היום נמצאת באריזה, שהאריזה הזאת היא לא מסבירת פנים, תשאלו כל איש שיווק. אתה יכול למכור אותו קרמבו באריזה א', או אותו קרמבו באריזה ב', ויקלו כולם את אריזה ב' ולא את אריזה א'. והקרמבו יישאר אותו קרמבו, ולא משנה אם זה קרמבו או משהו אחר. השאלה באיזה אריזה אתה מוכר את זה. אנחנו מוכרים היום תורה לא באריזה מסבירת פנים. ולאט לאט אנחנו דוחקים את עצמנו לאותם אלף איש שירדו למערות שזכו לקדש את השם, אבל לא זכו לפתור שום בעיה, עד שבא מתתיהו וסחף אחריו את כל עם ישראל. ואני רוצה לגעת בנקודה נוספת, שאלה שנשאלתי לא פעם ולא פעמיים, ואני אשאל אותה בערך בממוצע כל שנה. לא נגיד, אילו היה מתתיהו בדורנו, איך הוא היה נוהג עם כל המתייוונים של דורנו? זאת השאלה. כלומר, אנשים רוצים ללמוד ממתתיהו דבר ראשון את הקנאות עם ההרג. נחמד. אבל הקנאות של מתתיהו לא הייתה הרג. אין קשר בין קנאות להרג. קנאות יכולה להיות הרג. קנאות על פי הבנתי היא הבנה בסיסית שהמטרה מקדשת את האמצעים. ובמקרה הזה האמצעים הם המשווה, הם המצוות, או מה שנקרא גדולה עבירה לשמה. קנאות זה מטרה חשובה שמקדשת את האמצעים, והאמצעים זה בעצם המשמעות ויתור על המצוות, ובמקרה של מתתיהו, במקרה של פנחס, או במקרה של משה רבנו, זה ויתור על מצוות לא תרצח. אני רוצה ללמוד בקנאות של מתתיהו דרך אחרת, שאני חושב קרובה יותר לדרך שלו, ולפני כן אני רק אגיד מה שאני בדרך כלל עונה לאנשים על העניין הזה. מי שרוצה ללמוד ממתתיהו איך להרוג אנשים למען התורה, קודם כל אני חושב כדאי אולי בשלב ראשון ללמוד ממנו מה צריכה להיות מסירות נפש בשביל התורה. מתתיהו הלך בדרך שבסופו של דבר הוא הקריב בה את חמשת בניו, שרק לדעת, איש מהם לא נשאר חי, חמת המלחמה והתוצאות שלו. כן? מי שלא הוכיח שהוא מוכן למסור את נפשו על התורה ועל המצוות, אז יפעל כדי למסור את נפש חברו על התורה והמצוות. וכי זוהי דרכה של תורה. קודם כל נלמד איך אנחנו מוסרים את נפשם שלהם על התורה ועל המצוות, לפני שאנחנו לומדים איך אנחנו מוסרים את הנפש שלנו על התורה ועל המצוות. ייתכן? אבל אני רוצה לחזור לעניין הקנאות, קודם כל ואיך שאני מבין אותה, שקנאות היא מטרה מקדשת את האמצעים. ואני באמת חושב שגם היום אנחנו נמצאים בדבר שאני בא לדבר עליו עכשיו, בדיני מלחמה, ובדיני מלחמה יש מלחמה הותרה בשבת, ויש בדיני מלחמה התרת מצוות. יכולנו לגשת פה לאכילת טרפות או לכל מיני דברים אחרים שם, קוטלי דחזיר שהותרו להם, אינני נכנס כרגע לכל השאלות האלה. אני חושב שהיום אנחנו בדיני מלחמה, אנחנו בדיני מלחמה על שאלת חיבור העם עם התורה, ועל זה שהתורה לא ניתנה לנו כיחידים. ואני חושב שאם אנחנו נמצאים עכשיו בדיני מלחמה על העניין הזה, זה במידה רבה מאוד ויתור על חומרות והידורים כדי לנצח במלחמה הזאת. אם אנחנו לא מנצחים במלחמה הזאת, התורה הולכת לאיבוד. ואני חושב שהדבר הזה יש בו לפחות, הייתי קורא לו הוראת שעה. והדבר נוגע לכל הדברים שדיברנו עליהם, ולעוד אלף דברים אחרים, בהתייחסות שלנו אל תורה כפי שאנחנו צריכים להנחיל אותה לעם ישראל. אבל אני רוצה לחזור למה שדיברנו על ההרג, על מה שיש אנשים שמנסים ללמוד ממתתיהו. ואני חושב שהיום לא מוגזם לנסות מלהזהיר מאוד 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 על מלחמת הלכים ועל שפיכות דמים ועל שפיכות דמים לשם שמיים. ואני רוצה לפרט. לפני כמה ימים יצא הרב של מזכרת בתיה בפסק חגיגי, שבו הוא פסק שמי שמשחית שדה של ערבים יש לו דין רודף. סתם ולא פירש מה זה דין רודף. הוא פסק שיש דין רודף, ולא היה שם שום שי ניצן כדי לומר לכבוד הרב שהמילה הזאת היא מילה טעונה ומסוכנת. ואני גם האמנתי עד רצח רבין זיכרונו לברכה שאנחנו יכולים לדבר בלשון הזאת עם חיסר אחד בכל סמני החביתה, והמלך בדרך ושונה, ואומר מנה אילן זה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, והכל טוב. ויום אחד מתברר שלא טוב. וכשפתאום פוסקים ככה בקלות כזאת דיני רודף, סתם אותו רב ולא פירש, מה הדין? אבל אני לא אתפלא, אם מישהו יסיק גם את המסקנה. נו, אם למי שמשחית שדה של ערבי יש דין רודף, אז על אחת כמה וכמה, לערבי שמשחית מטעים של יהודי, יש גם כן דין רודף. מה? זה כן וזה לא. מה יחזית? וכי בשביל שאני יהודי הפסדתי. אתם יודעים כמה ערבים יש פה שמשחיתים מטעים של... כמה ערבים יש כאן שמשחיתים מטעים של יהודים? על כל עץ של ערבי שמושחת יש לפחות 100 עצים של יהודים שעמלו עליהם בעמל קשה מאוד. שמשחיתים אותם יום אחרי יום. אז אם לזה יש דין רודף, אתה גם לזה יש דין רודף. לאן נגיע? מי ילמד את הפסקים של הרב הזה? הוא לוקח אחריות? לאן אנשים יבינו את זה? שתם ולא פירש, מה דינו של מי ששרף היום בית כנסת ברן? גם כן יש לו דין רודף. לאן נגיע עם דיני רודף האלה? ואיפה הפרקליטות? שידע לעצור כל מיני רבנים כשאולי חתמו הסכמה על איזשהו ספר. אבל זה לא רק אצל רבנים. וזה גם במקומות אחרים. זה קיים גם בהפגנה שהייתה בשדרות רוטשילד, כשהציבו שם גיליוטינה, וכולם יודעים למה הכוונה, כשהציבו את נתניהו במדי אס-אס, וגם שם לא היה שום שי ניצן שיגיד איזושהי מילה. אבל זה לא קיים גם במקומות האלה, זה קיים במרכזי התרבות החזקים ביותר שלנו. אני רוצה להקריב. כתבה בעיתון, תשאלו, מה אני עושה עם כתבה בעיתון? פשוט היה כתוב שם גם עליי, אני הסתכלתי. אבל אני קורא כרגע לא קטע שלי. כתבה בעיתון, איך זה נקרא? ישראל היום? יום שישי האחרון. כתבה שהכותרת שלה זה נוער שוחר מלחמה. מדבר כאן אחד ממיטב אנשים. פרופסור לחינוך. ולפסיכולוגיה, אדם שהיה סמח"ט בצבא, סגן אלוף שלמה קניאל, אדם מאוד מאוד מוכר, כן, בראש כל מיני ועדות חשובות. אני רוצה לקרוא כמה משפטים שהוא כותב. הוא כותב ככה: שבר העקירה מגוש קטיף עלול להוביל למלחמת אחים. הוא אף הסביר כי המושג מלחמת אחים הוא מתכוון לפעולות יזומות מראש של יהודים להרוג ביהודים אחרים עקב מניעים אידיאולוגיים ולא עקב שליבות, איבוד שליטה בעת אימות. זאת אומרת, הטענה שלהם שאחדות העם חשובה רק בתנאי שהעם מאוחד בנאמנות לקדוש ברוך. כתוב כאן במבט לאחור מדובר כמעט בדברי נבואה. אלה דברים שהוא כתב לפני 6 שנים. איפה דברי נבואה? נתקלתם ביהודי שהרג יהודים אז? נכון, נתקלו ביהודים שהשחיתו עצים, נתקלו ביהודים שאני יודע, ניסו להצית כמה מסגדים, וזה חמור מאוד, זה חמור מאוד. ונתקלו עכשיו באיזה אוטובוס שהגיע מישיבה לצעירים של מרכז הרב, שנתקע שם, הסיפור אגב לא היה כמו שסיפור, ונכון היה איזה מנובל אחד שהשליך אבן על הסמחת, ואולי הוא, אולי מישהו אחר השליך אבן על המחת, זה לא היה בכניסה למחנה הצבאי, זה היה במקום אחר לכביש, אני לא אכנס לזה. דברי נבואה, היו פה יהודים שהרגו יהודים על רקע אידיאולוגיה. בשש השנים האלה, כמה חיכוכים היו ושום יהודי לא הרג שום יהודי? על מה מדברים? והמשך אומר, אבל יש להם אידיאולוגיה סדורה בנושא של מלחמת אחים, הם תופסים את המציאות כמלחמה. אומר, יש להם אידיאולוגיה בסוגיית מלחמת אחים וגם הרג היהודים אינו פסול בקרב לא מעטים מהם. אלה אנשים שמדברים על חטא העגל ועל פילגש בגבעה, גם שם יהודים הרגו יהודים. צריך להיאבק בכוח על דמותה היהודית הקדושה. אומר, רבותיי, לי יש הרבה שעות עם אנשי תג מחיר. דעתי עליהם ידועה, ואני מכיר. הבו לי דלא להוסיף עליו. מי שכותב כאלה דברים מתיר דמם של יהודים. מחר, איזה חייל שיקרא את הדברים האלה, או איזה פרקליט שיקרא את הדברים האלה, יבין באנשים האלה מותר לראות. תפסתי אותם משחיתים עצים, או תפסתי אותם, אני לא יודע אם איזה פחית צבע שמציירים תג מחיר, מותר לראות. כיוון שזאת האידיאולוגיה שלהם. מי שכותב כאלה דברים מטיל דם יהודים. יתרה מזה, גם אותם יהודים קוראים את זה, והם אומרים, טוב, אם ככה מתייחסים אלינו, נשיב איזשהו. לא הרבה לפני הרצחו של יצחק רבין ראש הממשלה יצאו כל מיני דברים מאחד מבתי המדרש, אני לא אגיד לכם מי. מי הוא? על יהודי יורה ביהודי, ועל דין רודף, ועל מי שדמו מותר, ועל כל מיני כאלה דברים. זה יצא מאחד מבתי המדרש בישיבות ההסדר מוכרות לנו. ולא אנקוב כרגע בשמה. רק שאחר כך החרב התהפכה. ברגע הקריטי. זה סוג דברים שלא היו דברים מעולם, וזה ציפיות שמגשימות את עצמם. ושכל מי שחרד, חלילה שלא נגיע למלחמת אחים. צריך את הדיבורים האלה פשוט לסגור אותם. ולדעת לצפות באנשים, יש פשעים ונעשים דברים נוראים, ואנשים צריכים לתת את הדין, ואנשים צריכים לשם בבית סוח. אל תוסיף עליהם דברים שלא, דברים שהם לא אמרו, ושהם לא חשבו, ושהם לא חושבים כאלה דברים, ואני מקווה שהם לא חושבים כאלה. וגם אם יש אחד כזה, לא להכתיב בזה ציבור שלי. וזה נאמר כמובן לשני הצדדים. ותמיד אפשר בעזרת דיבורים לחמם, 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 לחמם את האווירה, עד שיום אחד זה מתפוצץ. וכרגע אחרי כתבה כזאת, שכותב אותה יהודי שומר מצוות, ביסוד הוא מתנחל, כבר עזב. כתבה כזאת הופכת את הסיר להיות רותח. והידיעה שחלילה וחלילה וחלילה וחלילה. מי להגיע למקום הזה? לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. ושם אנחנו צריכים להיות. ולדעת שכנאות של מתתיהו היום משמעותה רק אחת. לחפש את המפתח בתוך הסוויץ', לדעת לסובב, לדעת שאנחנו מצויים במלחמה על עניין אחד והוא עומד במרכז. ואין בלתו. להנחיל את התורה לעם ישראל. ולא לציבור זה, ולא לציבור אחר, אלא שהתורה היא תורה של עם ישראל, ושאנחנו חלק ממנו. ורק על הדבר הזה. ועל המלחמה הזאת, לפעמים צריכים לוותר על חומרות כאלה, ועל הידורים כאלה, וצריכים לעשות אותה. והמכונית מחכה, והמפתח בתוך הסוויץ' מחכה, ורק אנחנו מחכים לאחד מכם, שיום אחד יקום, ויתבגר, ויהיה תלמיד חכם, ויסובב אותו.